ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה חוויה של דיבור. היום אנחנו נארח את נועם טפרברג. נועם היא קלינאי תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום וקולגה מדהימה לעבודה שלי כאן בנובוטוק. אנחנו נציג היום את נושא המאבק. אני ממש אשאיר את זה בתור ככה מילה אחת, כי הסברים והרחבות יגיעו ממש לאורך כל הדרך. שלום לנועם.
שלום רבקה.
אז תודה שבאת להתארח אצלנו, ואנחנו נתחיל בדוגמה, דוגמה שנשמעת ממש ממש מופרכת ובכלל לא קשורה אלינו. אבל עוד מעט אנחנו נבין את ההקשר. אז דמיינו לעצמכם אדם שהולך ברחוב, רחוב, בוא נגיד שהוא סמוך לגן החיות, ולפתע מולו הולך ואפילו רץ אריה ענק עם כל הרעמה והפה פתוח, ושומעים את הנשיפות והשיניים ככה חדות, רואים את כל הניבים והרוק נוזל והלשון בחוץ, והאריה ממש ממש מתקרב לאותו אדם שהולך ליד גן החיות. איך אותו אדם יגיב? איזה תגובה עולה לכם בראש? אז קיימות כמה תגובות אפשריות של הגוף, והתגובה הראשונה היא לנסות לברוח. התגובה השנייה היא לקפוא במקום. והתגובה השלישית היא להילחם. היא לנסות לעשות כל מאמץ אפשרי, בשביל להיאבק באותו אריה שמתקרב. התגובות האלה הן שונות אחת מהשנייה, והן מונעות כנראה לפי דפוס אישיות, ולפי אותו רגע, לפי הסיטואציה. אבל הן תגובות גוף אוטומטיות, ושקורות לכל אחד ממנו. אלו בעצם שלושת התגובות שהגוף עושה בזמן של מצוקה או בזמן של התמודדות עם איזשהו גורם של סכנה ממשית. והיום אנחנו ניקח את התגובה האחרונה שהצגתי, והיא המאבק. מתי זה קורה אצלנו? איפה אנחנו פוגשים? הרי אנחנו לא פוגשים אריות. אז איפה בחיים שלנו זה יכול לקרות לנו? גם אם אין סכנה ממשית. אז בואי תגידי לנו, נועם, מה יש לך לספר לנו על זה?
אז באמת, זה דברים שאנחנו פחות רואים אותם היום, התקלות באריה ברחוב. אבל אנחנו נלך קצת יותר אחורה. בני האדם היום הם התפתחות של אנשי המערות, אבות אבותינו. בעבר החיים היו באמת מאוד מאוד מסוכנים. כמעט כל הזמן הייתה סכנה ממשית. יכול להתערף בזמן צייד, להיפגע מנזקי מזג האוויר, אולי לאכול איזה צמח רעיל או להרג על ידי אויב משבט אחר. אז באמת ברירת המחדל שלהם הייתה הרבה הרבה זהירות ובטיחות. אחרת הם לא היו שורדים. עם השנים והאבולוציה, המוח התפתח, בעצם ליצור איזשהו סבל פסיכולוגי תמידי. כל הזמן לפחד, להזהיר אותנו, בני האדם, מפני סכנות. אבל באמת בעידן שבו אנחנו חיים, בעולם המודרני שלנו, רוב הסכנות הן לא ממשיות. הן לא באות ככה פתאום או מסכנות מאוד את חיינו. עכשיו כשאנחנו באמת לצערנו בזמן מלחמה, זה יכול להיות גם בזמן טביעה למשל במים, הגוף פתאום פוגש סכנה ממשית. אבל זה קורה באחוזים מאוד מאוד נמוכים בעולם המודרני, ולרוב אנחנו לא בסכנת חיים, אבל נזהרים כמעט באותה המידה. בעצם המיינד המיינד הוא האזור שכולל בתוכו את המחשבות והרגשות והזיכרונות והחוויות. המיינד שלי שמערות אומר לו, תיזהר, לפני שאתה נכנס למערה הזאת, כי אולי יש שם דוב טורף או אריה. אם בכל זאת היה לו מפגש עם אותו דוב והוא שרד, הוא ישחזר אותו בראש כדי להשתפר, וכל הזמן ישווה את עצמו לאנשי השבט שלו, כדי שיוכל להתחזק ובעצם להישאר חלק מהם, אחרת הוא לא ישרוד לבד. המיינד של האדם המודרני היום, כל הזמן מתכונן להכי גרוע. הוא מזהיר אותנו והוא נמנע מדברים שמפחידים אותנו, כמו למשל לדבר עם הבוס על העלה בשכר. הרי לא יכול לקרות לי שום דבר. אין לי סכנה ממשית, אין לי סכנת חיים. אותו הדבר למשל לפחד ממעליות. אדם מגיע להיכנס למעלית, והמיינד שלו אומר, תיזהר, אתה יכול להיתקע. אנחנו יודעים שהסיכוי למות בתוך מעלית שנתקעה הוא כל כך כל כך נמוך. המיינד אפילו מזהיר אותנו מלעשות משהו אחרת מאנשים אחרים בסביבה שלנו. שלא ישפטו אותנו, שלא ידחו אותנו. הסביבה היא כבר הרבה הרבה יותר מהשבט או מהסביבה הקרובה של אותו אדם. ואם ידחו אותנו, אנחנו לא נהיה בסכנת חיים ממשית. אבל הפחד מהסכנה הוא נשאר.
וואו, בעצם אנחנו שמים לב שיש לנו דפוסים של חשיבה שלא תואמים את הסיטואציות של היום. הדפוסים שלנו הם עם הרבה פחדים והרבה זהירות מסכנות, והחיים שלנו היום הם לגמרי, לגמרי לא כך. הם בנויים מחיים שהם הרבה יותר בטיחותיים, והם בעצם לא כל כך מפחידים ומלחיצים. וכמו שאת אומרת, אם הפחד העיקרי שלנו היום הוא שיימינג, ושנידחה מהסביבה, עד כמה באמת זה פחד שהוא ריאלי? הפחד הזה הוא ענק, והוא לגמרי, כולנו חווים את הרצון הזה להיות כמו כולם, להיות חלק מהקהילה שלנו, להיות חלק מהסביבה שסובבת אותנו, אבל רגע, עד כמה זה באמת יהיה מפחיד, כמו שזה היה מפחיד פעם, להיות קצת שונה או קצת אחר. אז בואי תסבירי לנו קצת מה העניין של כל הסיפורי מיינד האלה שקורים לנו במוח.
זה באמת, כשאדם נמצא מול גורם שמפחיד אותו, וגורם לו להרגיש בסכנה. אנחנו עכשיו לא מדברות האם הסכנה ממשית או לא ממשית, זה מה שהמיינד שלו מטריע. הוא בוחר באותו רגע בין תגובה של הימנעות ובריחה, לבין תגובה יותר אקטיבית של מאבק באותו הגורם. הגורם הזה אכן יכול להיות חיצוני, כמו כלב גדול ונובח, או אש משתוללת, או באמת פנימי, כמו פחד מכישלון ברעיון עבודה. פחד, למשל בנושא שלנו, להיתקע ולגמגם מול אנשים. אבל זה נכון שהיום, הוא כבר לא מהווה סכנה לחיים שלנו בצורה ממשית, אלא מין המשכיות כזו של המיינד ושל הפחדים שלנו, מאותה תקופה קדומה שעליה דיברנו.
וואו, זה כל כך מעניין להבין את זה, כי כשאנחנו מבינים את זה, קצת אנחנו נרגעים. אוקיי, הבנו מה הסיפור של הלחץ, של ההתמודדויות עם הפחדים שאנחנו חווים. וואו, זה ממש מעניין. אבל בעצם אמרת פה, התגובה האקטיבית שלנו, היא תהיה כנראה מאבק, וזה פייט. אז בואי תסבירי לנו כנראה, רגע, אז בואי תסבירי לנו מהו מאבק.
אז להגדרה המילונית של מאבק, היא איזושהי פעולה נחושה, להשגת מטרה או לפתרון בעיה. ממש האבקות או מלחמה ממושכת להשגת מטרה מסוימת. מאבק הוא משהו שמתרחש כשאדם נמצא בחוסר קבלה, של דבר שהוא רואה כבעיה. זה יכול להיות חוסר קבלה של מצב פיזי, כמו איזושהי לקות או פציעה, מצב נפשי כמו דיכאון, אירוע שקרה בחיים, או כל קושי אחר.
אני רוצה לשאול את החיים, תמיד הפרשנות הזאת, או המשקל הפנימי שניתן לקושי שאנחנו חווים, הוא תואם למציאות?
לא תמיד. לפעמים הפרשנות הזו והמשקל שניתן לאותה בעיה, לא לגמרי תואמים למציאות. לפעמים כן, אבל אפשר להגיד שרוב הפעמים בעידן של היום, הפרשנות היא יותר. מתוך אותו חוסר הקבלה הזה, האדם מתחיל להתנגד למציאות הקיימת בגוף, בנפש או בסביבה, ולהגיד לעצמו שזה לא נכון או לא קיים, אפילו לנסות להסתיר אותה. מה שמביא אותו להיאבק בה, להתנגד אליה בצורה אקטיבית, ולנסות לשנות אותה. וזה בעצם המאבק. מאבק הוא תהליך שדורש הרבה הרבה אנרגיות, הוא יכול להתבטא במאפיינים פיזיים, רגשיים, קוגנטיביים, וגם להיות מושפע מהם. כי אם אני חושב שאני נראה נורא נורא מוזר, וכדאי שאני אסתיר למשל את הרגע התותבת שלי, ואני משקיע המון המון אנרגיה בהסתרה הזו, מה אני אלבש, איך אני אלך, לאן אני אלך אולי, וכך אני מגדיר גם את המאבק. אז מדובר באמת בפעולה מסוימת שמושפעת מרגשות ומחשבות שמנסה להתנגד למציאות כפי שהיא, או לשנות אותה או להסתיר אותה.
מדהים. ממש מאוד מאוד מחבר את זה שיש פה בתוך האסטרטגיית התמודדות עם הקושי, קיימת חוסר קבלה שעומדת בבסיס. אז בואי תנסי ככה לתת לנו הסבר על מה זה מאבק בנושא של גמגום.
אז קודם כל, גמגום הוא סוג אחד של לקות שטש. וכשהוא מופיע, הוא כולל בתוכו מאפייני גמגום קלאסיים של חזרות, חזרות, הערכות, הערכות, וחסימות. שזה בלוקים. זה גמגום. לאט לאט, ילד שנולד עם גמגום, יתחיל להשוות את עצמו לסביבה. כי כך המוח שלנו למד לעשות, כמו שהזכרנו. והוא שם לב שיש בו שוני. בשלב הזה הוא יתחיל לפתח מאבק. במקרה של אדם עם גמגום, אנחנו מתמודדים עם לקות שלא ניתן לשנות. ושהסביבה יכולה לשמוע אותה ולדעת. לכן לרוב מתמודד עם אדם שאינו מקבל את הגמגום שלו, וגם מנסה להסתיר אותו באופן קבוע, כדי שאחרים לא ישימו לב, הוא לא יהיה שונה. כדי לעשות את זה הוא צריך להיאבק בגמגום, לנסות לשנות את אופן הדיבור, לשנות את המציאות, ולא לגמגם, אלא לדבר כמו כולם.
אז זה מדהים, כי באמת המחקרים כן מתחברים לזה, והם מראים שככל שמתווכחים עם המציאות, ומנסים שלא לגמגם, יש יותר ויותר לחץ וחרדה מהדיבור, שאולי יצא גמגום, ואולי יצחקו, ואולי לא יקשיבו בכלל, ואולי לא יצא לי קול, כל מיני מחשבות כאלה ואחרות שמעוררות את רגשות הלחץ והחרדה. ואז כתוצאה מאותן רגשות מתחילים להתנהג בצורה אופיינית, מסוימת, ולייצר דפוס. אנשים עם גמגום הם מאמצים דפוס התנהגות מסוים של דיבור תוך כדי מאבק, דיבור שמנסה להיות דומה יותר לדיבור של שאר האנשים שאין להם גמגום, כדי להימנע או לעקוף את הביטויים השונים של לקות השטף, וגם את התגובות הסביבתיות שיכולות להתלוות כתוצאה מבאמת דיבור שהוא נשמע שונה.
נכון, רבקה. זה באמת מה שאנחנו רואים היום במחקרים שונים. המאבק בגמגום הוא גם יכול להיות מאבק פיזי, יכול להיות קוגניטיבי, מחשבתי, או מאבק רגשי. אבל מאבק פיזי יכול להיות ממש בדיבור. למשל, לנסות להוציא בכוח את המילה שלא יוצאת, או לדבר מהר מאוד, או ללא הפסקה, עד שממש נגמר האוויר. והכל במטרה שהדיבור לא יפסיק לרגע, שהמילים יצאו עכשיו, כדי שלא יגיע גמגום ונוכל לסיים כבר עם המשימה המפחידה הזו לדבר. זה יכול להיות גם מאבק פיזי שמתבטא בתנועות לוואי, מצמוץ חזק בעיניים, פתיחה של הפה לפני דיבור, אולי איזה רגל שקופצת לנו תוך כדי. התנועות האלה הן לא קשורות בכלל לדיבור, והן לא חלק מהגמגום. זה אך ורק המאבק הפיזי שמתרחש בגוף. מאבק נוסף הוא מאבק במחשבה, קוגניטיבי. למשל, אמונה אמיתית במחשבה שאני חייב לדבר מהר, כמו כולם. למרות שהגוף לא יכול לאפשר את זה. המחשבה הזו גורמת לאותו אדם מגמגם, להתחיל את המאבק הפיזי, ולנסות להסתיר את הגמגום. יש לנו עוד מחשבות. למשל, אני בטוח שאני אגמגם עכשיו. אין לי מה לנסות לדבר. זו מחשבה שמקדמת מאבק מסוג הימנעות והסתרה. מאבק האחרון לציין הוא המאבק הרגשי, שמתבטא בחוסר קבלה של הלקות ושל עצמי כאדם מגמגם. הוא כולל הרבה פעמים הלקאה עצמית ודיבור פנימי חסר חמלה. ממש, איזה דפוק אני ואיך נתקעתי עכשיו, מי רצה אותי בכלל. ממש כעס על עצמי שאני נתקע בדיבור ולמה אני שונה מכולם. מטופלים שלי מתארים ממש הרבה הרבה מהם הרגשה כזו של חוסר אונים, של תסכול, של אכזבה עצמית, של בושה. אנחנו יכולות לשים לב בעצם מכל המאבקים השונים, שמדובר פה ממש בביצה ותרנגולת. דבר מוביל לדבר, דביל, מוביל לדבר, מאבק מוביל למאבק, ואי אפשר לגמרי להפריד לא בין סוגי המאבקים, שמזינים קצת אחד את השני, וגם הרבה פעמים קשה להבדיל בין המאבק לגמגום עצמו.
נכון, זה ממש נהיה כאחד, כאילו כבר אופי הגמגום כל כולו נאבק, וכבר קשה להפריד מה היה בבסיס, ומה נוצר אחרי ההבנה של שדיברת עליה, של השוני החברתי. בעצם, אם אנחנו נרחיב על כל הנושא הזה, אני רוצה שתגידי לנו, איך בעצם זה מתחיל, איך זה מתפתח מהשלב הראשון, איך המאבק נוצר החל מהרגע הראשון שלו, ואז אולי נוכל לזקק מה ההבדל של דיבור עם מאבק ודיבור בלי מאבק.
אוקיי, אז גמגום התפתחותי שעליו אנחנו מדברים, לרוב הוא מופיע כבר בילדות או בגיל ההתבגרות. וכבר אז הילד מתחיל להבין שהוא שונה מהסביבה שלו. כולם מדברים בצורה מסוימת והוא נשמע קצת אחרת. כולנו עושים השוואות ומקבלים פידבקים מהסביבה על ההתנהגות שלנו, המראה, אופן הלבוש, וכך אנחנו לומדים איך לנהוג בעולם. כך המיינד שלנו יתרגל לעשות. ילד שמתחיל לגמגם ומנסה להתאים את עצמו לסביבה, ופעמים רבות גם הוא מקבל פידבקים שליליים. למה אתה בשקט? למה אתה מדבר ככה? מה קורה לך? וחשוב לדעת שגם הפידבקים שנראים לנו מרגיעים או חיוביים, יכולים להתפרש כשליליים אצל הילד. עצם העובדה שהסביבה עלולה להגיב לדיבור שלי כאדם מגמגם, היא כבר מפחידה. והיא יכולה לגרום למאבק אצל אותו אדם, שבעצם מפרש את התגובה כדחייה חברתית, בגלל הפחד מהשוני. למשל, ילד, נקרא לו אורי, הוא יכול להצביע בכיתה כדי לשאול שאלה בשיעור. הוא יתחיל לדבר, ובשלב מסוים יתחיל להתעקע. המורה יכולה להגיד, קדימה אורי, זה לא מצחיק, תשאל מה שרצית, תכף הצלצול. באותה מידה היא יכולה להגיב, זה בסדר אורי, יש לנו זמן בשבילך, אתה יכול לדבר לאט ולשאול מה שרצית. מבחינת אורי, שתי האפשרויות האלה הן נוראיות. הן מראות לו שהסביבה שמה לב לשוני שלו, שהדיבור משך תשומת לב. וזה הגורם המפחיד אצלו שיוצר את הלחץ ואת המאבק. אורי יכול לבחור איך להגיב בסיטואציה, ובאמת אחת הדרכים יכולה להיות מאבק. פעם הבאה שהוא ידבר, הוא ינסה לדבר באופן שבו לא ישימו לב לגמגום שלו, גם אם יהיה מחיר אישי. וזאת כמובן במידה שהוא ידבר בכלל, ולא יבחר בהימנעות שמיידית מפחיתה את החרדה. אז את שואלת, איך יתפתח מאבק? אדם מגמגם כמו אורי, מנסה לדבר בשטף של כולם, במהירות של כולם, בתזמון של כולם, הוא נמצא במאבק. כי מערכת הדיבור היא לא כמו של כולם. היא לא עומדת בדרישה. בנוסף לזה, כשהוא מתווכח עם המציאות כבר במחשבות, הוא מאוד מאוד מתקשה לקבל את עצמו ואת הקושי שלו, ונאבק בהם, שבגמגום זה ההפך ממה שיעיל לעשות.
וואו, זה מדהים מה שאת אומרת, כי אנחנו מבינים שיש פה בעצם איזשהו כורח מציאות, שנוצר מאבק בדיבור, בעצם כמעט כמעט ולא אפשרי, בטח לראות אנשים שלא קיבלו טיפול, שאין להם מאבק, כי זה נראה שזה פשוט חובה שזה ייווצר, מעצם זה שהסביבה, כמו שאמרת, נותנת תגובות או פרשנויות, או גם כאלה שנראות טובות, אי אפשר לדעת איך הם ישפיעו לאדם שמגמגם. אני רוצה קצת להרחיב על ההשלכות של המאבק, על אותו ילד, נער, אדם שמגמגם. אפשר לראות שההשלכות יכולות להגיע בעוצמות משתנות, ולרוב הנטייה תהיה להסתיר, ומה שיכול לקרות בפועל או בשטח זה למשל לדחות את הלימודים באוניברסיטה מתוך הפחד להציג את עצמה, לא רוצה בעצם לדבר עם זרים, לדבר מול כיתה, ושיגלו כל הזמן שיש לה גמגום, ומה יחשבו עליה. מטופל אחר, שאפשר לראות שפשוט הוא לא הצליח להגיע לראיונות עבודה, בזמן שכל שאר החברים שלו מהשכבה, התחילו לעבוד כחלק מהניסיון הנדרש בתואר שלהם. ובאמת רוב הילדים שמטופלים אצלנו, ניתן לראות שהם לא משתתפים בשיעורים. מה עוד את רואה כהשלכות של המאבק?
אפשר לראות ילדים ומבוגרים שמלבד ההימנעות שבאמת דיברת עליה, מצמצמים את המסר שלהם כמה שניתן, לדבר כמה שפחות, ויהיה לי פחות סיכוי להתעקע. במצב כזה אנחנו רואים הרבה פעמים גם מסר שהוא לא ברור, הוא לא מורגן, אולי טעויות בשפה. מנגד יש גם הוספת מילים שלא קשורות למסר. כל מיני מילות פקק שסותמות לנו חורים. מה הכוונה? אני לא רוצה להתעקע, אז אני מכניס עונו באמצע המשפט שלי, עד שאני מצליח להגיד את המילה בשטף. עוד השלכה אצל רוב האנשים, ממש מחליפים את המילים שהם התכוונו להגיד, במילים אחרות, שהם יותר בטוחים שיצאו ללא גמגום. היה לי ילד בטיפול, שכל פעם הוא היה מזמין פיצה שהוא לא רוצה לאכול, כי הוא פשוט לא הצליח להגיד שהוא רוצה פטריות. באופן כללי, אחת ההשלכות היא עייפות מהדיבור. המאבק לוקח הרבה אנרגיה, עצם הפקת הקול, נשימה מאומצת, החלפת המילים, כל הזמן חושבים על הדיבור. וכל אלה ביחד בעצם יוצרים גם השלכות יותר רחבות. של חוסר יכולת להתבטא כמו שרוצים באמת, ואז תחושות של תסכול ואכזבה. למה אני לא מצליח? מה לא בסדר איתי? זה לא מה שהתכוונתי להגיד. זה גורם לביטחון עצמי נמוך, ובמקרים רבים אפילו שנאה עצמית. ואז אני לא מעז לנסות דברים שאני רוצה, או להכיר אנשים חדשים. השלכה נוספת יכולה להיות בדידות. היה לי מטופל, שכמעט לא היו לו חברים, הוא ניסה לו להתגייס, ולקבל פטורים מהשתתפות באירועים. אז ההשלכות הן רחבות מאוד, וכוללות גם השלכות מיידיות שקשורות לדיבור, אבל גם השלכות יותר רחבות ורגשיות, שאפילו משפיעות על העתיד.
וואו, אז בעצם כשמטופל מגיע, כנראה שהציפייה שלו תהיה בעצם לא לגמגם. אני לא רוצה לגמגם, אני גם לא רוצה את כל ההשלכות האלה שעליהם דיברת. מה יש לך לומר על זה?
נכון, זה באמת מה שלרוב קורה לנו. החבר'ה מגיעים, ובאופן מאוד טבעי, המטרה שלנו היא להפסיק לגמגם. נדבר כמעט שוטף. דבר הראשון שאני עושה בפגישות טיפול, ואפילו אבחון, זה תיאום ציפיות. אני שואלת, מה היית רוצה שיקרה? לרוב עונים תשובות בנוגע לשיפור השטף, אבל ביחד אנחנו מעמיקים בתיאום הציפיות עד ממש המקור, ומגלים ביחד שהציפייה להפסיק לגמגם היא כדי להצליח לדבר בחופשיות, בביטחון, להשתתף, לדבר בלי כאבים ולחצים. ופתאום רואים שהשטף הוא רק כלי. הוא כלי להשיג משהו אחר, הוא לא המטרה. המטרה היא חוויה דיבור שהיא טובה לי והיא נוחה לי ואני יכול להשתתף, אם זה בשיעור ואם זה בעבודה, ויותר קבלה עצמית. כל אלה ישפרו לנו את שטף הדיבור, כי יהיה לנו פחות מאבק. אז נכון, הם מגיעים במטרה לא לגמגם, כדי לא להיאבק, אבל הם מבינים שההפך הוא הנכון. נוסף לתיאום הציפיות הזה, אני גם מסבירה על ההבדל בין המאבק לגמגום, כמו שדיברנו פה. ברגע שהחבר'ה מבינים לעומק יותר את הלקות, זה שהיא לא ניתנת לשינוי, את דפוס הדיבור במאבק, אותו כן אפשר לשנות. בנוסף למטרה הרלוונטית להם, אפשר להעלות יותר את המודעות ולעבוד ביחד על הפחתת מאבקים.
מתוך מה שאת אומרת, אז קודם כל בטח נתחיל לעבוד על המאבק הפיזי, על תקיעות חזקות, על מצמוצי עיניים, מילות פקק, וכל השימוש בדברים נלווים למאפייני הליבה של הגמגום עצמו. ובטח נעשה את זה על ידי קצב דיבור שהוא מתאים לגוף באופן אישי, וזה נותן יותר תחושה של שליטה. אפשר להכניס עוד טכניקות שלומדים, והן עוזרות לדיבור להיות נוח ויעיל יותר. וגם אפשר בפן המחשבתי להפחית מחשבות שמנוגדות למציאות, להכניס יותר קבלה עצמית, ואז אפשר בעצם להוריד גם את המאבק הרגשי שמוזן מחוסר הקבלה והשוואה לאחרים, וככה אנחנו בעצם לאט לאט נראה שאפשר להוריד את רוב מאפייני המאבק וליצור חוויה של דיבור שהיא נוחה יותר. וזה נשמע שבעצם איזה יופי, הגענו למקום אטופי של שלמות בדיבור. נכון, יש גמגום, אבל בטח יש טכניקות, והטכניקות עוזרות, ואיזה יופי, גם אנחנו מקבלים הכל. האם המצב הזה בהכרח קורה אצל כל מטופל, שאחרי למידת הטכניקות והעבודה הרגשית, יש איזשהו שקט מבחינת המאבק, או שיכול לקרות מצב אחר, מצב מאתגר, שבו פתאום הטכניקות מתחילות להוות איזשהו כלי למאבק בגמגום? מה את יכולה להגיד לנו על זה?
אז באמת יש את מי שיקח את הטכניקות, יעשה הרבה הרבה עבודה, כמו שאמרת, רגשית, מחשבתית, הפחתת המאבקים האלה, ויצליח להטמיע וליישם, ומאוד מאוד ייהנה מחוויה טובה. אבל יש גם סיכון מסוים, ויש מטופלים שכל כך רוצים להשתמש בטכניקה, כל כך רוצים את המטרה, ולהרגיש את החוויה הטובה ולהצליח להתבטא, שיביאו את המאבק איתם לתוך הקצב הנוח שלהם, לתוך הטכניקות. הרבה פעמים זה גם קשור לזה שעדיין המטרה היא שיפור השטף, והתהליך הרגשי של הקבלה עדיין בעיצומה. ואז למשל הוא יכול להאמין ולפעול לפי מחשבה שהוא חייב לדבר שוטף, כשהוא משתמש בטכניקות. למשל, יש לי מטופל, נקרא לו מתן, שמאוד מאוד עוזרות לו עצירות לנשימה במהלך הדיבור. ומצאנו ביחד מתי הכי נוח לו לנשום, מתי כבר נגמר האוויר, לפי זה הוא יתאמן בנשימות לחלוקת הדיבור. זה עוזר להפחית מאבק פיזי של דיבור בלי אוויר, מאבק מחשבתי, שאומר לו לסיים את המסר עד הסוף, וגם את המאבק הרגשי, שהוא מפחד לעצור כדי לא להתעקע אחר כך. כשעוצרים טכנית מורידים מאבק, ומנסים להחזיר שליטה. אבל פתאום למטה נצטרף איזשהו, נקרא לו מאבק חדש, שהטכניקה אמורה לשרת אותו כדי לא לגמגם. אם אני משתמש בטכניקות, אני חייב לדבר שוטר. כשהרציונל הזה עומד לו בראש והוא עוצר לנשום, אז הוא לא מצליח להמשיך. כל זמן שהוא עוצר, הוא רק מנסה להמשיך מהר את הדיבור ולדבר בשליטה ובשטף.
מדהים, פשוט מדהים. הגילוי הזה, לדעתי, צריך לעבור לכל המטפלים בדיבור, שבעצם הלמידה של הטכניקות היא לא פתרון, היא יכולה לפעמים להוות המשך בעיה, במידה ולא קרתה את אותה קבלה שעליה דיברת, שנכון, בעצם אני מבין שהטכניקות כאן בשביל לעזור לי להרגיש חוויה טובה, ולא בהכרח להעלים את הגמגום ולהיות כמו כולם. וואו, עד כמה דייקת את זה, והדוגמה שלך הייתה נוכחת לכך שהמאבק יכול להתחדש בפנים שהן קצת אחרות, וזה מתוך אותן טכניקות. אז בואי ממש תדייקי, מה ניתן לעשות כהמלצה שלך לאחר שלומדים את הטכניקות?
זה תהליך שמומלץ לעשות, ולצערי באמת עדיין לא מוטמע בכל מקום, הוא איזשהו תהליך יותר הוליסטי, שיש לו מטרה ריאלית, מתאימה למציאות, וגם למחקר שיש לנו היום בתחום. אז יש לנו בטיפול את החלק הטכני והחשוב, שמאפשר למטופל לרכוש כלים פרקטיים, שמתאימים לו, שיכולים לעזור לו להתמודד עם הגמגום, או עם מאבקים פיזיים. אבל על מנת להשתמש באותם כלים, יש להכניס עבודה שהיא קוגנטיבית, רגשית, של הפחתת מאבקים. אנחנו רוצים להסתכל על האדם כמכלול, לראות את החלקים הרגשיים של הגמגום, את דפוסי המחשבה מתוך המאבק, את חוסר הקבלה ואת ההסתרה, שמונעת מאותם אנשים מגמגמים, בעצם להתבטא כמו שהם, ולגמגם בלי מאבק. אז לדוגמה, במקרה של מתן, אז נחבר את המקום הטכני כשאיפה להיות במיטב של עצמי. לעצור לנשימה, אבל כי זה מותר לי, וכי זה נוח לי לעצור לנשון, ולא כי אני חייב להצליח לדבר שוטף אחר כך. אולי אני גם מגמגם, אבל עצרתי כי זה עוזר לי להעביר את כל המסר ולא לצמצם את המילים. ככה שבאמת בתוך תהליך כזה המטרה היא לא שטף הדיבור, היא לא יכולה להיות. כי אין לנו דבר כזה שטף מושלם. אלא מדובר במטרה שהיא מתסכלת. ובאופן עקיף היא מרמזת על כך שחוסר השטף הוא לא לגיטימי וצריך לשנות אותו. אז לדעתי, אני מאמינה שהמטרה היא צריכה להיות חוויה טובה, גופנית ורגשית, צריך לחזק את זה בתהליך, ולא להתמקד רק בחלק הטכני.
מאוד מיוחד, המסקנות שהבאת כאן הן בעצם מסקנות שהן הוליסטיות, שהן מתקדמות מבחינה מחקרית ומבחינת טיפולים, הן נותנות יותר אחריות לקלינאית ולקלינאים לשים לב לנקודות האלה. ואני מאוד מודה לך, כי באמת אפשר להתערם מזה הרבה, ולבוא עם תאום ציפיות שהוא שונה לחלוטין כשניגשים לטיפול. אז תודה נועם, תודה על הידע ועל העומק, ואנחנו נסיים בזאת, ואנחנו ממליצים לכם בשביל לקבל עוד ידע ועוד כלים לשמוע את שאר הפרקים שלנו בסדרת חוויה של דיבור.